אני חייבת להגיד שאם אני צריכה לתת קרדיט למישהו, זה הלקוחות. כל מגע שהיה לי במהלך הדרך עם לקוחות היה eye-opening. כאילו, בין אם זה היה שיחה עם חבר שמתלונן, או אח שלי ששונא אותנו בתחילת הדרך, ואומר, כאילו, אני לא מבין איך להשתמש בזה, ואני מבינה איפה הוא נופל.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג-הראל, והיום אני שמחה לארח את עדי איתן אביתר, VP Product ב-BuyMe. מי מאיתנו לא קיבל BuyMe, אם זה לחג מעבודה או לכבוד לידה או יום הולדת מחברים? אותי מאוד סקרן לקבל הצצה למאחורי הקלעים של מוצר שכולנו מכירים טוב מאוד, גם כנותני מתנות וגם כמקבלי מתנות. עדי הייתה מנהלת המוצר הראשונה ב-BuyMe, והובילה את הקמת וגדילת קבוצת המוצר במקביל לגדילת החברה. נדבר על התהליך שהיא עברה, על גדילה מתוך החברה לתפקיד פרודקט ראשון ובהמשך לתפקיד ניהולי ראשון. ממי לומדים במצב כזה גם את המתודולוגיות המקצועיות וגם את הכלים הניהוליים? ואיך מגדלים צוות ולומדים לשחרר כשאתם המומחים הכי גדולים של המוצר ומכירים את כל ההיסטוריה שלו? עדי היא גם אחת הדוברות בכנס PM Live, כנס ניהול מוצרי SaaS הגדול שהתקיים ב-21 ביוני, והפרודקט של השכן גם שמח לקחת חלק כשותף בו. ולפני שאנחנו מתחילות, יש לי שיתוף אישי מרגש. אחרי עשרות שיחות עם מנהלי ומנהלות מוצר בשנים הראשונות של התפקיד, אני רואה את אותו כאב חוזר כמעט אצל כולם. אני לא יודע מה אני לא יודע. תחושה מעורבת כזאת של חוסר ביטחון ושל חוסר ידע. מה מישהי אחרת הייתה עושה אם היא הייתה בתפקיד שלי? מה אני אולי מפספסת כי אין לי ממי ללמוד ביומיום? אז בחודשים האחרונים אני מפתחת קורס שמיועד בדיוק לקהל הזה. קורס שיעשה סדר בבסיס, עם הרצאות פרונטליות שלי ושל מרצים אורחים מובילים מהתחום, וקבוצה אינטימית והומוגנית, שתאפשר לנו גם לייצר דיון איכותי ומעמיק, ללמוד אחד מהשני, לשתף באתגרים, case studies ולדבר עליהם בקבוצה, ולייצר קשרים שימשיכו איתנו גם הרבה אחרי הקורס. אז מוזמנות ומוזמנים לבקר בproductwithshira.com, אני גם אשים לינק בתגובות בפייסבוק ובלינקדין, ובתור רשת מוצר, אני תמיד שמחה לדבר. אני תמיד שמחה להכיר טוב יותר את הצרכים השונים ולדייק את המוצר שלי. אז באמת תרגישו חופשי לפנות אליי. ויאללה, מתחילות. עדי, איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות פה.
אז בואי נתחיל מאינטרו קצר.
אז אני עדי איתן אביתר. סמנכ"לית המוצר ב-BuyMe. הגעתי ל-BuyMe לפני 7 שנים בתור CSM עסקית, מנהלת לקוחות מוסדיים. ומהר מאוד התקדמתי לתפקיד אחר, היינו בתחילת הדרך חברה מאוד מאוד קטנה, כולם עשו הכל. לא היה לנו הרבה מאוד תפקידים כמו שיווק, כמו פרודקט, כמו פיתוח עסקי ועוד הרבה אחרים. ובעצם אחרי בערך שנה הפכתי להיות מנהלת המוצר הראשונה ב-BuyMe. עם הזמן ואחרי כמה שנים גם הקמתי את מחלקת המוצר, והיום אני הסמנכ"לית מוצר שם.
אז דרך מטורפת ודי ייחודית, כי בעצם לא למדת בשום מקום בצורה מסודרת מה זה להיות מנהלת מוצר, וזה גם איפשהו בטח קצת מרגיש כמו הסטארט-אפ שלך, כי היית שם ככה ממש מההתחלה, וצמחת בתוך החברה, יחד עם החברה, וליווית אותה לאורך כל הדרך.
זה נכון ממש מה שאת אומרת, זה מדהים כמה כל מי שהתחיל בתחילת הדרך מרגיש שזה ממש הסטארט-אפ שלו, גם בגלל שהתחלנו ככה מאוד קטנים וצמחנו נורא מהר, וגם בגלל שבאמת כולם היו כל כך מושקעים בתוך הדבר הזה, ובהחלט את גם צודקת שאת אומרת שגדלתי בעצם בתוך הבית, אז לא גדלתי על ברכיו של אף אחד אחר, אף אחד לא באמת הראה ונלמד. ברור שבמהלך הדרך כן הלכתי ועשיתי קורס ניהול מוצר בטכניון, והלכתי לאין ספור מיטאפים ושמעתי פודקאסטים וקראתי המון המון מאמרים על ניהול מוצר, קראתי ספרים בזמנו. ממש בתחילת הדרך, כדי ככה להרגיש שאני מקבלת איזה שהם כלים, אבל אני יודע שאת הכלים הכי משמעותיים קיבלתי במהלך הדרך עצמה, ממש מתוך עבודה, ניסוי וטעייה.
כן, אני חושבת שבסוף זה הרבה פעמים השילוב, כי התיאורטי הוא תמיד נשאר תיאורטי, עד שאת לא מחברת אותו לעשייה אמיתית בשטח, אבל זה בטח גם נתן לך המון, כשאת בתוך השטח יכולה, כאילו יש לך את העוגנים התיאורטיים האלה שאת מקבלת מבחוץ.
זה בעיקר נתן ביטחון, ותחושה שאני יכולה לדבר כמו בליגה של הגדולים, זאת אומרת שכשאני הולכת לאיזשהו מקום, או שמתחיל איזשהו נטוורקינג, ופוגשים אנשים ומדברים על איזשהו משהו, אז זה לא נשמע לי buzzwords, אני מבינה על מה מדובר, ואני יודעת שזה דברים שעשיתי בבית, פשוט לא ידעתי איך לקרוא לזה בשמות הנכונים. אז אני חושבת שבמובן הזה זה נתן לי הרבה, וכמובן זה גם נתן כלים לאיך להתמודד עם כל מיני אתגרים, איך להבנות דברים, תהליכים שאתה עושה.
יש איזה משהו בדרך, אם זה קורס ספציפי, או שיחה עם מישהו, או ספר, או מיטאפ, שהרגעת שככה השפיעו בצורה יותר משמעותית, שממש לקחת מהם דברים לתוך העבודה שלך?
אני חושבת שזה פחות היה הקורסים והדברים התיאורטיים. כאילו, אני חייבת להגיד שאם אני צריכה לתת קרדיט למישהו, זה הלקוחות. כל מגע שהיה לי במהלך הדרך עם לקוחות היה eye-opening. כאילו, בין אם זה היה שיחה עם חבר שמתלונן, או אח שלי ש... שונא אותנו בתחילת הדרך, ואומר, כאילו, אני לא מבין איך להשתמש בזה, ואני מבינה איפה הוא נופל, או פשוט לשמוע ולקרוא פוסטים בכל מיני קבוצות של ניהול מוצר, או קבוצות של חוויית משתמש, או באופן כללי, בפייסבוק, שאנשים פשוט כותבים, או טוויטר, או לא משנה, את התגובות שלהם. ובין אם זה, את יודעת, ממש איסוף של דאטה מלקוחות, רעיונות עומק, מחקרי משתמשים מאוד גדולים, שבשנים האחרונות אנחנו עושים יותר ויותר סקרים, שהם באמת היו בעיניי הדרך הכי נכונה ללמוד. שום תיאוריה, כאילו, אני תמיד בתחושה שכל התיאוריות והכלים, התפקיד שלהם זה לשמש אותנו, הם עוזרים לנו נורא לחשוב איך לגשת לדברים, ואיך לפתח אותם, אבל הרבה מאוד פעמים אני רואה בהרבה מאוד מקומות שאתה נהיה שבוי של המתודה. זאת אומרת, אתה עובד בשבילה, כדי להשלים אותה, כדי לעשות בדיוק את הדברים שלה, את השלבים שלה, וזה משהו שאני מאוד מהר התנתקתי ממנו ואמרתי, המתודה צריכה לשמש אותי, היא עוזרת לי בתחילת הדרך, ואיפה שלא אני עוזבת אותה, אז כמעט שום דבר אני לא עושה עד הסוף לפי, את יודעת, by the book, לפי המתודה הכתובה, אבל כן, זה בהחלט נותן הרבה כיוונים, רעיונות לכשאתה נתקע, או כשאתה מתחיל איזשהו תהליך, איך להתחיל אותו.
גם באופן כללי, בניהול מוצר, אחד הדברים הכי חשובים, לא הכי חשוב, זה להקשיב למשתמשים שלך, ולהכיר אותם ולהבין מה כואב להם, ואני חושבת שיש משהו ממש קסום מהבחינה הזאת בביימי, כי את חיה בתוך זה, כאילו זה מוצר שכולם סביבך מכירים.
וזה לא תמיד היה ככה. שירה, זה כאילו היה, זה חשוב גם לספר, כי בתחילת הדרך כשביימי התחילו, כשאני הצטרפתי, אף אחד לא ידע מה זה ביימי. כשאנשים שאלו אותי איפה את עובדת, אני הייתי קצת מתפדחת להגיד, וגם אנשים שאלו אותי מה זה. ואז הייתי מנסה להסביר, זה כינון דיגיטלי לשוברים, לגיפט קארדים, זה היה מאוד שונה מהיום, שבאמת המוצר הוא אחד המוכרים, ואין כמעט מישהו שלא משתמש, או מכיר לפחות, וזה בהחלט היום, זה בדיוק מה שאת אומרת, זה גם כבוד גדול, אבל זה גם יתרון ענק, וממש זכות להיות בעצם מנהלת מוצר, של מוצר שהוא כל כך רווח, כל כך הרבה אנשים משתמשים בו, לכל כך הרבה אנשים יש דעה עליו, לטוב ולרע, אז זה מדהים, כי אתה באמת יכול לקבל את הפידבק כל הזמן.
כן, זה מדהים. ובטח אחד הדברים שגם היית צריכה ללמוד בדרך, זה איך לסנן גם את הרעשים. כי דעות יש מכל הסוגים, ואת לא יכולה להקשיב לכל סוגי המשתמשים, ואחד מהתפקידים שלנו כמנהלי מוצר זה להביא את הפוקוס.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שלקח לי הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים, ואני חושבת שעד היום זה לא לגמרי, אבל כאילו, לקבל את האורך רוח, שזה בסדר שלא הכל מושלם, ושלא כולם מרוצים, ולקחת את הפידבקים, אני עדיין לוקחת אותם אישית, פידבק לא טוב, עדיין כאילו מבאס אותי, אבל לקחת את זה בפרופורציה ולהיות שלמה, להגיד כאילו, מוצר לא מושלם, אף פעם. אם הוא מושלם, אתה עושה משהו לא טוב. אתה כאילו מפתח כל דבר לכל כיוון, אתה עושה כל הזמן כאילו דברים שאולי הם לא נותנים הכי הרבה ערך, ואתה משקיע את המשאבים, אלא אם באמת יש לך אינסוף משאבים, שאני לא מכירה סיטואציה כזאת. אני חושבת שכאילו בבגרות בתוך התפקיד, מתישהו לא כזה מזמן, ממש אני חושבת שנה וחצי, שנתיים האחרונות, הבנתי שאם אני שלמה עם הדברים שאני עושה, ואני מבינה שיש דברים שאני לא עושה כהחלטה, לא כי הם לא טובים וחשובים, אלא פשוט כי יש דברים אחרים חשובים יותר, ושיתנו יותר ערך, אז צריך לתעדף אותם. וברגע שאתה מבין את זה, אז אתה צריך גם להיות קצת עם אורך רוח לגבי הדברים שלא תיקנת. כי היו הרבה מאוד שנים שלא הלכתי לישון בתחושה טובה, וכשהיו שואלים אותי איפה את עובדת, לא אמרתי את זה בגאווה. הייתי מתבאסת, כאילו הייתי קצת מתפדחת, וגם לא רציתי שישאלו אותי. אני אגיד, אני מנהלת המוצר היחידה בביימי, ואז יגידו לי פתאום, אני לא אוהב אתכם, או יש איזו בעיה במוצר, או למה אתם לא עושים ככה וככה? היה לי הרבה, הרבה שנים עד ש...
כן, זה גם overwhelming, כאילו להיות מנהלת המוצר היחידה, ולקבל כל כך הרבה פידבקים, זה קצת כזה מקריס אותך.
נכון. אז, ובמובן השני של איך מתעדפים, אני חד משמעית חושבת שאת צודקת, הרבה, פיתחתי המון כלים במהלך הדרך של איך בעצם לבחון את הדברים בצורה נקייה. זאת אומרת, שמישהו בא ואומר, וואי, יש לי רעיון לפיצ'ר או משהו כזה, איך רגע לנקות ולנסות להבין מה הכאב שיושב מתחת? האם זה סתם פיצ'ר שהוא חושב שמגניב, ואני כאילו מבינה את הביזנס ואני אומרת, אולי זה לא כזה, בעל משמעות לרוב הלקוחות, ואולי זה סתם נראה לא מגניב, או שזה באמת יושב על איזשהו כאב שהוא ניסה לתת לו פתרון שאולי הוא לא הפתרון הנכון, אבל מה שוכב מתחת, כאילו מה מפריע לו, מה חסר לו, ומשם לנסות לזקק את מה הדברים שאני יכולה באמת לעבוד איתם.
נכון. יש לך איזה דוגמה שם?
וואו, יש מלא במהלך השנים, היו המון המון המון. מהדברים הכי ברורים אליהם, כמו אנשים שלא מוצאים את המתנות שלהם, והפידבק היה, אני שונא אתכם, אתם לא רוצים שיממשו, זה גרוע, אני מאבד, לא יודעת מה, למכלול מטורף של פיצ'רים שהיום מביא אותנו לאחוזי מימוש שאין בתעשייה, שאין לנו מתחרים שעובדים כמונו מבחינת אחוזי מימוש, אני מדבר איתך, מתקרבים ל-100% מימוש, זה לא קורה בעולם השוברים, וזה בעקבות באמת סל שלם של פיצ'רים ומוצרים שפיתחנו, בדיוק בשביל הלקוחות שזאת הייתה התלונה שלהם, שאמרתי, איך אני מפרקת את זה, איך אני כאילו מטפלת בזה, אז עשינו את ארנק המתנות שמי שלא יודע, וזאת הזדמנות גם להגיד, זה כבר הרבה שנים, אבל כל פעם אני נתקעת באנשים שבהלם מזה, פשוט באתר ביימי אתה נרשם, ואתה יכול להוסיף כל מייל ונייד שאי פעם שלחו לך אליו מתנה, עובר אימות, כדי לוודא שזה באמת אמצעי אישו שלך, ובאותו רגע רואה את כל המתנות שאי פעם נשלחו לשם, זה סוג של כאילו, אנשים אמרו לו, מה זה? זה ממש כמו הר הכסף, אז חכי, אמרתי, זה הר המתנות של ביימי, ואנשים כל הזמן רוצים שם מתנות, ואין הוכחה יותר טובה מזה להגיד, כאילו, אנחנו ממש לא מנסים להחביא, בואו תממשו, אנחנו רק רוצים לעזור, פיתחנו את זה, את יודעת, עלויות מאוד גבוהות, גם באפליקציה, גם באתר, זה פיצ'ר מאוד גם מורכב טכנית, וגם ב-UX שלו, במחשבה של מה יעזור שם ללקוח לעשות את זה בצורה הכי קלה, אני חושבת שיש אין סוף דוגמאות כאלה.
אני חושבת שזו דוגמה ממש מעניינת, כי באמת גם נראה לי ש... כאילו אני מאוד יכולה להבין איך בקלות משתמשים מאשימים ואומרים, הביזנס שלכם זה בטח מהיוזרים שלא מממשים את המתנות, ומזה אתם עושים כסף, ואז לדמיין אתכם בתור הרעים. וכשאתם מוציאים משהו כזה שהוא כל כך מנגיש את המתנות, אז אתם באמת לוקחים את זה לכיוון ההפוך, אתם פתאום מסמכים יוזרים שהפתעתם אותם עם דברים שהם לא זכרו שיש להם, שזה מדהים. ובאמת קצת כזה שאלה עסקית של איך החלטתם לתעדף את זה, כי לשמח יוזרים זה תמיד כיף, אבל תמיד יש דברים אולי יותר חשובים לעשות. מה היו כזה KPIs שמהם גזרתם, או אסטרטגיה שזה התחבר אליה, שבגלל זה החלטתם ששווה לעשות פה את ההשקעה?
תראי, זה הכל חלק מהאסטרטגיה הגדולה של ביימי בזמנו, להפוך להיות אתר המתנות של ישראל, לעולם המוסדי, לעולם הפרטי. והבנו שכל עוד יש אנשים שמרגישים שזה עוד, אני לא אגיד שמות של מתחרים, אבל עוד חברת קופונים שמה שהיא מנסה לעשות זה לקחת את הכסף מהמעסיק או ממי שרוכש ולהעלים אותו איפשהו בדרך, לא נוכל להפוך להיות כזה, כי מבחינתי, בן אדם שמקבל ומממש ונהנה, הוא הלקוח הפוטנציאלי הכי טוב שלי. הוא בפעם הבאה שיצריך לקנות מתנה יקנה, אצלי. אז כל הזמן המחשבות שלנו היו איך אנחנו גורמים ליותר ויותר אנשים חוויה כל כך טובה בקבלה. תחשבי שבסוף באים מזה, זה מוצר מאוד ייחודי. בדרך כלל שאנשים שבונים מוצר, הם בונים אותו ככה שהפלואו, נגיד של הרכישה, הוא עבור אותו בן אדם שרוכש. בביימי יש לך שני לקוחות שהם שונים לחלוטין. אחד זה הלקוח המשלם שלך שהוא בא וקונה את המתנה, והשני זה מישהו אחר בכלל שהוא אפילו לא לקוח שלך רשמית. הוא לא חתם על תקנון איתך, הוא לא מכיר אותך, לא חייב להיות לו שום פלטפורמה שלך, לא אפליקציה ולא כלום. והוא מקבל את המתנה שלך, והוא מבחינתי אחד, הוא משתמש לו פחות חשוב מהרוכש, למרות שהוא לא מכניס לי שקל במקור. כי הוא מבחינתי הגייטווי שלי לעוד מיליון לקוחות אחרים, והוא מבחינתי הכי חשוב לי בתהליך.
אז באמת גדלתם הרבה בשנים האלה, והתחלת עוד לפני שהיית מנהלת המוצר הראשונה, שלא היו מנהלי מוצר, והיית מנהלת המוצר הראשונה, והיום כמה אנשים יש בעצם בארגון המוצר שאת מובילה?
אנחנו 9.
אז הגדילה יפה. יש איזו נקודה בדרך שככה נראה לך שמעניין לדבר עליה, על איזושהי קפיצה שהבנתם שצריך להגדיל את הצוות ופתאום שיניתם את המבנה, גייסתם עוד אנשים, איך זה השפיע?
אני חושבת שממש כמו בפרודקט זה היה תלוי ערך. זאת אומרת, בתחילת הדרך, אני, גם בגלל שהייתי אני בתחילת הדרך וגם בגלל המבנה בביימי והאופן שבו בתחילת הדרך אתה עושה רק מה שדחוף בהול, והכל דחוף בהול, יש מלא מלא שריפות לחבות. אז בכלל בתחילת הדרך, ממש ב-2017 קראנו לזה בחצי שנה הראשונה, הייתי מנהלת פרויקטים. הייתי אחראית לאסוף את כל המשימות שמגיעות מאנשי מחירות, מהסלס, מרעיונות, מהמנכ״ל, מהיזם, מכולם, ולתעדף אותם ולהכניס לפיתוח ולאפיין אותם ולהגיד כאילו מה צריך להכניס מתי. ועוד לא ממש עשינו את האאוטבאונד המלא של ללכת, לאסוף דאטה מלקוחות, לנסות להבין מה לא עובד במוצר. לא עשינו תהליכי UX, לא, ממש כאילו זה היה לי מעצבת חיצונית בכלל, עם חברה שבכלל הייתה חברת ברנדינג. כאילו, אני חושבת שאיפשהו, אחרי שעשינו בפעם הראשונה מוצר באמת ממש טוב את כל המערכת ניהול האושר שלנו, זה המערכת HR למנהלות רווחה לשליחת מתנות, אני חושבת שאחרי שאמרו לי, כזה אמרנו, אוקיי, אנחנו שמים שניים מתוך ה-16 מפתחים בזמנו, שניים בצד על המוצר החדש שעדי עובדת, על המערכת HR, וכל השאר יעשו את השוטף, שזה כאילו בגים, תקלות, בקשות מיוחדות של לקוחות אסטרטגיים, דברים כאלה, ואז אחרי חצי שנה, שבאמת עלה המוצר הזה, וראינו שאנחנו יכולים, כי לפני כן היינו גם במין תחושה של חוסר יכולת. תמיד יש שוטף, כל הזמן רצינו לפתח כל מיני מוצרים ולעשות פרודקט אמיתי, אבל תמיד זה נשטף בזרם של כל הדברים הדחופים. וממש צחקנו על זה ואמרנו, שני מפתחים אליהם באינקובטור, אסור לגעת בהם. לא מזיזים אותם, לא משנה מה, גם אם האתר נפל, יש מספיק מפתחים אחרים, הם יצאו לחופשה, הם בחלט. והם עבדו על זה. אני חושבת שאחרי חצי שנה, כשעלתה המערכת החדשה, והיא הייתה באמת, וואו, מכל הבחינות, זה היה גושפנקה כזה. גם כאילו ישר קיבלתי תקנים לגייס בתוך הבית, מעצב, ולגייס בתוך הבית אישו X. ואחרי זה גם עוד שני תקני מוצר, ו...
מדהים,
ומה... וזה היה השלב שבו עשיתי את הקורס ניהול מוצר, כאילו גם אני הרגשתי שאני לקראת המעמד צריכה לעשות פה סטאפ אפ.
כן, ובאמת באז חצי שנה בניתם את המוצר הזה והוצאתם אותו, מה הפך אותו לכזה מוצלח? כאילו, מה גרם לאנשים להגיד, כן, וואו, בואו נעשה עוד כזאת השקעה, עוד אנשים?
בתוך הבית את מתכוונת?
כן.
מה גרם?
כן.
קודם כל, פתאום נהייתה אמונה שזה אפשרי. זאת אומרת, לפני כן הייתה ממש תחושה שכזה גם לי, שכאילו, אין מה לעשות, יש לנו כל מיני רצונות, ואנחנו רוצים לעשות כל מיני פיצ'רים, והכל נתקע, כי כל פעם יש משהו לחוף אחר, ולוקח המון זמן, ואז זה לא שווה איזה, ופספסנו את החג, שזאת הייתה הזדמנות שבשבילה רצינו איזה פיצ'ר, וכל הזמן קרו כאלה דברים. ואני חושבת שכולם האמינו שזה יכול להיות, ופשוט היינו צריכים רגע אחד לראות את זה, לעשות POC, לראות שזה באמת יכול לעבוד. ואז אני חושבת שעצם זה שעלתה מערכת ופתאום נראתה, וואו, שנתו, זה נראה כמו מוצר, אמיתי, כמו מוצר שאת מסתכלת על כל מיני חברות מגניבות בתעשייה, וזה נראה כזה. רק כדי לסבר את האוזן למי שלא יודע, לפני 2017 כשעשינו את המערכת הזאת, המערכת הקודמת הייתה מערכת שכאילו זה היה הזוי שנתנו ללקוחות להשתמש בהם. במערכת הזאת. קודם כל, כמעט כלום לא יכלו לשלוט מתוך המערכת, הכל המנהלות תיקי לקוח היו צריכות לעשות. זה היה נראה מזעזע, כמו איזה עמוד כאילו של ילדים בגן כזה עם שני כפתורים בערך, והרבה מהדברים גם בבק, במערכת ניהול שלנו, היינו צריכות לכתוב ב-HTML כדי לשנות צבעים, דברים מזויים. לא הייתה באמת מערכת, כאילו זה לא באמת היה זה, זה היה כאילו בואי תגידי לנו, תת רוצה לשלוח ואנחנו נעשה עבורך. ופתאום הקמנו מערכת, שאומנם עדיין מאוד הייתה מוגבלת, זה עוד לא היה המערכת סאס שיש לנו היום, שהיא עצמאית לחלוטין, אבל הייתה שם מערכת שיכלו לעשות בכל מיני פעולות, שהלקוח יכול להבין לבד מה הוא רוצה עם אנשים, כאילו התגובות היו מדהימות. ובשבילנו זה היה באמת בוסט כזה לאמון שאוקיי, צריך פה פרודקט אמיתי, צריך להשקיע במחלקה ונתחיל לפתח מוצרים.
אני מניחה שגם את למדת המון בחצי שנה הזאת, אז פתאום, כאילו גם התחושה שבאמת זה אפשרי, וגם למדת קצת איך אפשר לגרום לזה לקרות. ואז מה, זה היה ברמה של בואו נזרוק דברים לפח ונבנה אותם מחדש?
קודם כל, זה מאוד נכון מה שאת אומרת, זה שמאוד למדתי, אני חושבת שבטוח אם הייתי עושה את זה שוב היום, זה לא היה נראה ככה. ואני אומרת את זה עם כל האהבה שיש לי לאיך שזה היה נראה, והכל היה בסדר. אבל היה שם המון למידה, והמון ניסוי וטעייה, והמון גם התנסות בעולם ה-UX שלא היה לאף אחד מאיתנו, ובאמת הכנסנו מישהו שזה היה יותר הפורטה שלו, וגם מעצב בתוך הבית שהוא היה קצת יותר עם הצד של ה-UX, ואז ראינו איך נכון לעשות את זה.
וככה, עם כל הידע והניסיון שיש לך עד היום, שהוא הרבה יותר, אם היית חוזרת שנייה ללפני, אפילו לפני המוצר הזה, כאילו לעדי שהייתה מנהלת המוצר הראשונה, ועובדת בטירוף על מוצר שכולם מרגישים שאתם כל הזמן בשריפות, והוא לא מספיק טוב, איך את חושבת שהיית תוקפת את זה? נגיד שהיית מגויסת לשם עכשיו כדי לבוא לפתור את הבעיה.
תראי, זה לא חוכמה, אני חושבת שהיום,
נכון, לגמרי.
כאילו מלא ידע וזה, הייתי בונה תוכנית מאוד ברורה, הייתי מראה להם את הרודמפ איך נכון לעשות את זה, ואיך בוחנים כל דבר, ואיך מגדירים לפני כן את המטריקות, ומה ה-KPI שאנחנו רוצים לשנות, ולפי זה, הייתי עושה תהליכים הרבה יותר, כאילו, מתודים ונכונים. אבל אני דווקא אוהבת את איך שעבדנו. עבדנו כמו סטארט-אפ, עבדנו כאילו ללכת להביא ערך כמה שיותר מהר, לרוץ, לשים רגע שני אנשים בצד ולראות אם אפשר לזוז עם זה, כאילו... אני חושבת שזה היה מאוד נכון לנו לתקופה ההיא. זה גם מה שאפשר לנו לגדול בעיניי. זה כזה... אצבע לצד עקב כזה, אתה יודע, צד אחר צד.
אני לא יודעת אם הגדרתם את עצמכם כסטארט-אפ, אם אתם מגדירים את עצמכם כסטארט-אפ, איפה זה בדיוק יושב באמת בעולם הטכנולוגיה מול מוצרים שהם קצת פחות טכנולוגיים, כי חברות השוברים והקופונים האחרות כנראה לא משחקות באזור הזה, כאילו לא רואות את עצמן כחברת תוכנה. יכול להיות שגם אתם בתחילת הדרך לא הייתם כאלה, עובדה שלא היו לכם מנהלי מוצר בהתחלה.
נכון. אני חושבת שברור שבכמיהה שלי תמיד רציתי שאני אהיה חברת מוצר, חברת טכנולוגית, שאני חד משמעית חושבת שאנחנו היום, ברור שאנחנו שם. אני חושבת שבתחילת הדרך זה פחות היה שם. זה באמת היה, אוקיי, מקימים איזה אתר, כמו שכל, את יודעת, כל בית עסק יכול להקים לעצמו אתר, והוא לא חברת סטארט-אפ או טכנולוגיה או חברת מוצר. אבל במהלך הדרך, השינויים שעשינו, התפיסה, האסטרטגיית מוצר שנבנית, ההסתכלות על מה אנחנו רוצים להיות, לא רק מקום לשליחת מתנה, להעביר אותה מנקודה A ל-B, אלא ממש אתר המתנות של ישראל, המקום שבו אני מעניק מתנות לאחרים, המקום שבו אני אוסף את המתנות שלי בעולם ה-B2C, ובעולם ה-B2B ממש מערכת, קראנו לזה ניהול העושר, וזה באמת תפס, וזה הפך להיות ממש מושג שכולם, מטבע לשון שכולם משתמשים בו, אבל היינו ממש, אמרנו כאילו, זה המקום שבו את מנהלת את כל מגעי העושר שלך בעובדים, את כל הנקודות שאת רוצה לפרגן, או לתת מתנה, או להגיד למישהו כל הכבוד, או ממש על כל הזדמנות.
כן, שאגב, זאת מערכת שכנראה רוב המאזינות והמאזינים לא מכירים, כי זה הצד באמת שפונה לקהל יותר מסוים, יותר ל-B2B וללקוחות ספציפיים, יוזרים ספציפיים שמשתמשים בזה. אז זה גם נקודה מעניינת. אז ככה, היום אתם הרבה יותר גדולים, אתם 9 אנשים בתוך ארגון המוצר. מה האתגר או האתגרים הכי גדולים שמעסיקים אותך בימים האלה, או בשנה האחרונה?
אז אתגר, כאילו יש מיליון אתגרים, אני לא אשקר. יש מלא אתגרים, אני חושבת שהשלושה העיקרים זה האתגר הראשון, האתגר שתמיד הולך, אני חושבת עם כל מנהל מוצר, לפחות אני לא היה לי שום שלב בקריירה שזה לא היה אתגר, זה העניין הזה של השמיכה הקצרה של המשאבים ואיך מתעדפים. זאת אומרת, זה שתמיד אתה רוצה לעשות הרבה יותר ממה שאתה יכול, תמיד יש הרבה יותר יוזמות ורעיונות ועוד מישהו מביא עוד איזה משהו ואיך כל הזמן לחתוך באמת בבשר, איך עושים תעדוף ברוטלי ובאמת נאבקים על כל רגע של משאב, כי המשאבים הם מעטים, מעטים מדי תמיד, אולי אצלנו אפילו מעטים מאוד, ואתה חייב ממש לבחור בצורה עם המון המון אחריות מה אתה מכניס. אז זה אתגר אחד, כי כאילו בא לך להכניס הכל, וזה נורא נורא מבאס להגיד לא, או ייכנס רק חציון הבא, או לא ייכנס השנה. זה עדיין אתגרים שלי אישית, ברמה אישית קשה, מול כל מנהל שאני עומדת בחברה, מול לקוחות קצה, מול כל אחד, להגיד זה לא ייכנס, או זה לא בתיעדוף, זה מאוד קשה.
כן, זה קשה, אבל זה בדיוק השיח של זה התפקיד שלנו, הפוקוס.
זה המשחק, וזה עדיין תמיד קשה, כי באמת שמגיעים המון המון, אולי בגלל שזה מוצר שהוא א', שני מוצרים שונים, בוא נדבר על זה רגע, שזה יכול להיות שתי חברות שבכלל לא קשורות, ה-B2C וה-B2B, זה ממש שתי חברות. אין עוד חיה שעושה את שתיהן בשוק. כאילו, אנחנו מתחרים ב-B2B באזור אחד עם מתחרים מסוימים, ב-B2C עם מתחרים אחרים לגמרי, עולם אחר, כמעט ואין גם. אז כאילו, אני אומרת, זה כאילו, זה גם החלוקה הזאת בין זה לזה שהיא קשה, המשאבים, וזה גם כאילו זה שבאמת כל כך הרבה אנשים משתמשים, אז כל כך הרבה אנשים מביאים לך כל הזמן רעיונות, או כיוונים, או בעיות, או קשיים, וזה באמת כל הזמן להיות זה שאומר לא או לא עכשיו, או אני מבין, אתה צודק, זה נשמע מדהים. זה לא מספיק, כאילו אין פה באמת קייס, כאילו, זה קשה. חוץ מזה, יש לי כמובן את האתגר הניהולי בתוך המחלקה, שהקמנו באמת מחלקת מוצר והיא גדלה, ויש שם אנשים מדהימים שבאמת עושים קפיצות מטורפות והופכים להיות הטלנטים של המוצר בעיניי בתעשייה בישראל. אני ממש מרגישה את זה גם כשאני משווה אותם קצת החוץ, גם כשאני שומעת בחוץ מה אנשים עושים, הם פשוט נוגעים בכל כך הרבה דברים, ובהרבה מובנים באים היא עדיין כמו סטארט-אפ כזה, שאתה משתפשף ונוגע ועושה המון. אז אני חושבת שפה האתגר שלי זה מצד אחד, איך כל הזמן להמשיך לתת להם ערך, ולתת להם כלים, ולגדל אותם, ולתת להם השראה, ולתת להם את הכיוון התפתחות, לתת להם אני בעצמי ערך, ומצד השני גם איך כל הזמן לתת להם את העצמאות ואת המקום לגדול בעצמם, וגם לא להיות אתה יודע, זה נורא קשה כשאתה גדל בבית ואתה מכיר הכל ונוגע בכל דבר, אז על כל דבר יש לך מה להגיד ועל כל דבר כבר אתה יש לך, אז לתת להם גם את העצמאות ולתת להם לרוץ לבד. אני חושבת שבשנה האחרונה זה ממש הצלחתי אני לעשות פה את הקפיצה של באמת לשחרר. אני מאוד מאמינה בהם, יש לי באמת את החבורה הכי מוכשרת בעיניי בתעשייה ובביימי ובכל מקום, והם פשוט מאמינים, אז רק צריך לתת להם.
זה מדהים, זה גם באמת אתגר קשה, כי את מכירה הכל נורא טוב, וזה גם נורא קרוב ללב שלך. שומעות את זה בקול שלך, ואיך שאת מדברת, ודיברנו על זה בכמה פרקים אחורה, בפרק עם שירי ממוצרלה, שהיא גם פרודקט דירקטור, ודיברנו הרבה על הזווית הזאת של המנטורינג, ולאפשר לאנשים לעשות טעויות, וזה קשה. לפעמים את רואה שמישהו אצלך עושה איזושהי טעות, ואת צריכה להחליט אם את נותנת לו, אם את עוצרת את זה בעצמך, כי את יודעת יותר טוב, או שאולי זאת הזדמנות טובה לתת לאותו בן אדם לעשות את הטעות, זה אימור לא נוראי במקרה הזה, זו טעות שלא תהיה נוראית, אבל הוא יבין יותר טוב על בשרו.
אני מאוד מאמינה בללמוד מטעויות, ובגלל זה גם אני חושבת שכששאלת אותי מה היית עושה אחרת, אני אמרתי, כאילו, אני חושבת שזה היה מאוד נכון, כי באמת לומדים ככה הכי טוב, וזה באמת אתגר. לפעמים אתה פשוט לא רוצה שמישהו, אתה רוצה לעזור לו, אבל מצד שני, אתה חייב לתת לו, אין מה לעשות, לטעות זה חלק מזה, ואנחנו כל הזמן אומרים את זה, גם אנחנו אומרים שכר לימוד, כאילו, אני מוכנה לשנות את השכר לימוד, שזה לא יהיה ב-100% הכי טוב, אבל שאת תעשי את זה, ואת תלמדי לבד. אני מאוד מנסה גם אצלם לעורר את המחשבה של כאילו, עשית ועשית וכל הכבוד וזה מצוין איך שעשית, מה היית עושה אחרת? כאילו, כמעט אחרי כל פעם שאנחנו עושים משהו, אנחנו עושים איזשהו רטרוספקטיב, גם אם זה לא בצורה מוסדרת, אבל הרבה פעמים כשמישהו מסיים איזה משהו, אני אשאל אותו, איך היה אפשר לעשות את זה אחרת, או איך אתה רוצה לעשות את זה פעם הבאה אחרת, כי אני חושבת שאתה לומד המון מהסתכלות על עצמך, ואפילו מסוג של דרך דידקטית, של אם הייתי צריך ללמד מישהו אחר איך לעשות את זה, איך הייתי משדרג את זה, ואני מאוד משתדלת לעשות את זה. אני לא תמיד מצליחה. כן? אני לא תמיד מצליחה, כן. אני מודע, גם אני, אגב, זה גם הטעויות שלי. גם אני עושה טעויות בטוח של ניהול וחושבת איפה אני יכולה כל פעם להשתפר. איפה פה יותר מדי נכנסתי או לא יותר מדי נתתי להם את התחושה של יאללה תטעו ואיפה אני משנה את זה.
באמת, אם אנחנו כבר מדברות על ניהול, אז זאת פעם ראשונה שהיית מנהלת, אני מניחה. כי צמחת ככה בתוך החברה.
כן, בחברה אמיתית, כאילו של גדולים, כן. כאילו כן. אני שמה בצד הדברים של פעם שהיינו צעירים.
כן, אז זאת גם גדילה מעניינת, כאילו פעם ראשונה להיכנס לתוך תפקיד כזה. איך הייתה החוויה? ממי היה לך ללמוד, או ממי היה לך להתייעץ כדי להיות מנהלת טובה יותר?
וואו, קודם כל אני חושבת שניהול הוא underestimated בישראל. כי אני חושבת שברגע שבן אדם הופך להיות מנהל, הרבה פעמים יש תחושה שהוא כזה מישהו מאוד טוב במשהו, אז בוא נהפוך אותו למנהל, וזה טעות בעיניי פטלית. לפעמים זה עובד, לפעמים אנשים טובים בשניהם, כאילו לא לפעמים, זה קורה הרבה פעמים, אבל לפעמים זה ממש להחריב לבן אדם את הכיוון הקריירה שלו, וגם יש איזושהי חוסר הבנה בעיניי בזה שכשבן אדם מתחיל לנהל, הוא הלכה למעשה התחיל תפקיד אחר. הוא כבר לא עושה את התפקיד שהוא עשה, לא משנה מה, גם אם יש לו capacity, זה שטויות. כאילו בסוף, גם אם אתה מצליח לעשות hands-on דברים, ואני שנים ניהלתי את המחלקה, כשהייתה 2, 3, 4, 5, ועשיתי hands-on המון. אבל הפוקוס והתפקיד עצמו הוא אחר. וכשאתה מנהל אנשים, זה באמת כאילו, זה תורה שלמה ויש הרבה ללמוד. אני חושבת שלמדתי גם מהמנכ״ל הראשון שלי הרבה, על איך הוא מסתכל בעיקר על אנשים. איך מאוד היה חשוב לאנשים ואיך הם תופסים דברים ואיך הם חושבים על דברים ואיך לרתום אותם ולהיות שקופים איתם. אני חושבת שלקחתי המון דברים כאלה איתו. גם המנכ״ל הנוכחי שלי, אני לוקחת המון באיך לגדל אנשים ואיך לתת להם לבד ולזרוק למים ולא להחזיק את היד בכל דבר. זה אני לומדת מהמנכ״ל השני, הנוכחי. ותשמעי, עשו לנו כל מיני קורסים וסדנאות של מנהלים, כי כולנו בתחילת הדרך רוב המנהלים צמחו בבית. אז היה המון תמיכה. ואני מודה שגם קראתי המון וחיפשתי הרבה, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, ועשיתי גם המון טעויות בדרך בטוח.
כן, אני מניחה שכאילו, איך שאני מדמיינת את זה, חברה שהיא ככה גם יחסית קטנה, וגם כולם נורא מורעלים על זה שזה המוצר שלהם, ונורא רוצים לרוץ מהר וזה, אז זה איזשהו שינוי פוקוס של פתאום את מאפתמת לא רק לפתור, כאילו לבנות את המוצר הכי טוב, הכי מהר, אלא גם לבנות את הצוות, ולפעמים ההחלטות שלך יהיו שונות, כשזה מה שחשוב לך.
לגמרי, ממש.
אני חושבת שרצית להגיד עוד משהו קודם.
נכון, באתגרים. כי אמרנו בעצם שהאתגר הראשון היה אתגר של כל מנהל מוצר, האתגר השני זה אתגר באמת של איך לנהל, איך להקים מחלקה בכלל, איך לבנות אותה נכון, איך לתת לאנשים את הדרור לגדול ועדיין כאילו לתת להם את הערך שלך. והדבר השלישי זה ללקוחות קצה, איך כל הזמן לחדש, איך להמשיך להיות הילד המגניב בשוק, למרות שבאה היא התבגרה. בימים בתחילת הדרך הייתה the cool kid on the block, והייתה כאילו באמת עושה דברים מטורפים, וגם הדרך שבה שיווקנו, והדרך שבה דיברנו, והתבגרנו, וזה כאילו, צוחקים על זה, שזה כאילו בימים בתחילת הדרך הייתה איזה סטודנט מגניב, או תיכוניסט, והיום היא כבר אימא עם שני ילדים, בימי.
אני לא מכירה את הבדיחות האלה.
זה בדיחות פנימיות אצלנו, שכאילו החברה התבגרה, והיו לנו הרבה משפטים של מחבר'ה לחברה, היו כל מיני אמירות כאלה, ואני חושבת שכאילו עדיין נשאר הצורך החזק, לפחות בתחושה שלי, ואני חושבת שהרבה אנשים יסכימו איתי בבעיימי של להישאר, אולי לא הדבר המגניב, אבל הדבר החדשני שמקדימה, שבסוף עשינו חינוך שוק עם הגיפט קארד, גם בעולם הבי-טו-סי, לא היה גיפט קארד דיגיטלי בישראל שעבד בצורה שבה היא עבדה מעולם, בטח לא דיגיטלי, אבל גם לא גיפט קארד כל כך רווח, ועשינו חינוך שוק, היינו הראשונים שעשו את זה, ואנשים התחילה תלך אמרו, מי יעשה את זה, מי ישלח? ועשינו את זה. אחרי זה אותו דבר בעולם הבי-טו-בי. היה מלא התנגדויות, מלא אנשים אמרו שזה לא יקרה, וזה קרה, והיום גם יש 1,000 מתחרים שמנסים לעשות את זה. ואני חושבת שכאילו אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב מה הדבר הבא, גם בתוך המוצרים האלה, מה החידוש הבא, מה הדבר המגניב הבא, ואף פעם לא לשקוט על שמרנו, וזה אתגר. זה אתגר, כי כל הזמן אתה חושב, מה הדבר הבא שאני מביא פה שיהיה וואו.
ואיך אתם עושים את זה באמת בפועל?
אנחנו עושים את זה קודם כל בתהליך מוסדר כמובן של אסטרטגיית חברה, כשאנחנו חושבים קדימה לאן החברה והמוצר צריכים ללכת, אז גם שם אנחנו מנסים להביא תמיד הערך של חדשנות או ערך שמוביל אותנו, ואנחנו תמיד מנסים לחשוב מה הדברים הגדולים הבאים, כמובן מחקרי שוק, להסתכל על מגמות בעולם שבדרך כלל מקדימים אותנו, לראות לאן דברים הולכים ואיך אנחנו רוצים להיות שם גם כבר, הרבה הקשבה של ללקוחות כמובן, כי לפעמים החידוש הוא לא בהכרח ב... מוצר חדש שנעשה, כן, בסוף אני חושבת שזה גם חשוב לדעת להתמקד במה אנחנו עושים טוב ואיך אנחנו נהיים הכי טובים בו. אבל איך בו אנחנו נותנים איזושהי תחושה של כאילו, של עיתוף מחדש, של סידור מחדש, של תחושה של רעננות, של משהו שהוא לא כבר נהיה מאוס, זה לא יהפוך להיות משהו הרגיל הזה. אז עושים את זה עם המון המון עבודה, גם מול הלקוחות וגם מול כל, אתה יודע, מחקרי שוק, מתחרים.
טוב, אז ככה די נגמר לנו הזמן, אבל היה ממש מעניין לי, היה כיף, את יודעת, לשמוע ככה דברים מבפנים על מוצר שאני משתמשת בו כבר שנים, ואני אוהבת אותו, וכיף לראות את הדרך, ואני חושבת שיצא לי גם בכל מיני שלבים בדרך, קצת להכיר אפילו דברים, אני זוכרת שהיה שלב שעשיתם עבודה עם כינרת על המיקרוקופי, ויצא על זה איזה פוסט, אני לא זוכרת אם זה היה פודקאסט, פודקאסט היה זה גם כתוב, וגם היה אפשר להקשיב לזה, ו... ואלה דברים שככה מאוד קרובים לליבי, אני מאוד אוהבת את העולם הזה של מיקרוקופי ואת הקפיצה הזאת לחוויית משתמש או משתמשת שהיא מרגישה הרבה יותר אישית ומגניבה. אז זה ממש כיף. וככה לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך את השאלה הקבועה שלי, אם היית חוזרת לתחילת הדרך בביימי, איזה טיפ היית נותנת לעצמך ככה בדיעבד עם כל הידע שיש לך היום?
אז אני חושבת שעם כל הידע שיש לי היום לא הייתי נותנת טיפ מקצועי על מה כן לעשות או מה לא, כי כמו שאמרתי, אני מאוד מאמינה בללמוד מהדרך וללמוד מטעויות. אני חושבת שהטיפ היה טיפ אישי, להיות עם הרבה יותר חמלה כלפי עצמי והרבה יותר לפרגן לעצמי. אני חושבת שבמשך הרבה שנים, קצת נגעתי בזה קודם, הסתובבתי בתחושה לא טובה. שוב, מאוד מאוד נהניתי מהעבודה בכל השנים, שזה לא ישתמע אחרת, כי אני באמת הכי וורקהולית שנהנתה מהעבודה ו... הייתי נשארת שעות כי פשוט נהניתי באמת מכל רגע, אבל תמיד כששואלים אותי איפה את עובדת, או תמיד כשהרגשתי שמישהו הולך לתת לי פידבק, הייתי מתכווצת, וכל הזמן הייתי הולכת לישון בלילות בתחושה שזה לא טוב מספיק, שהמוצר לא טוב, ושזה לא טוב, ושזה לא טוב, ואני חושבת שהיום כאילו, וגם כשהמוצר ממש גדל וממש הצליח, וכבר התחילו לקבל מלא פרגונים, עדיין לא הייתי בתחושות של כאילו וואו, וגאווה, וזה שלי, וזה גם אני, גם כמובן שיש עוד מיליון אנשים אחרים שתורמים לזה בחברה, אבל אני חושבת שהייתי אומרת לעצמי, כאילו, הכל בסדר, את עושה טוב, ותפרגני לעצמך. תלכי לשון בתחושה טובה, את עושה באמת, כאילו, אתם עושים מדהים, המוצר מדהים, ובסדר, יש לו שלבים בדרך להתקדם, ואיזה כיף שככה, איזה טוב שככה, כי זה מה שנותן עניין, וזה מה שנותן לכולנו עבודה, והכל בסדר.
נכון, זה חשוב מאוד. ואני חושבת שיש לזה גם באמת כמה חלקים, כאילו, גם המוצר באמת התפתח, אז היום הוא במקום יותר בשל, אז יותר... קל, אני אגיד במרכאות, להיות גאה בו, אבל גם את מבחינה מקצועית, יכול להיות ש... ואני מנחשת, אבל אולי בתחילת הדרך, יותר קל להסתובב עם רגשות אשמה על זה שיש מלא דברים שאת רוצה לעשות ולא מגיעה עליהם, והיום את בטח מגיעה יותר בשלה. את יודעת שיש לך גב לזה, יש אסטרטגיה, יש את ה-KPIs שמעניינים אותך, את יודעת למה את מאפתמת, וכשאת אומרת לא למשהו, את יודעת למה את אומרת לא לא. אז זה מרגיש אחרת, זה מרגיש יותר שלם, גם אם היית רוצה לעשות את הכל.
לגמרי. יש פה הרבה בגרות והבנה לתוך המקצוע ולהבין שאין מה לעשות, אי אפשר לעשות הכל, וטוב שכך. זה מחדד אותך, זה מכריח אותך לבחור מה שנכון, זה מכריח אותך להשתמש במשאבים בצורה אחראית, ואני... זה לגמרי זה, זה להבין את זה ובאמת לחיות את העולם הזה שניהול מוצר עד הסוף, ואז אתה גם מרגיש קצת יותר טוב עם זה, אבל עדיין, עדיין אני חושבת שהתחושות צריכות להיות תחושות של גאווה ושל כל הכבוד ואיזה יופי וטוב, וללכת לישון באמת בשמחה, חשוב.
מעולה, אז כל הכבוד. ותודה שבאת.
תודה רבה.